שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר זוהר לעם, בכרך א', הקדמת ספר הזוהר. אנחנו נמצאים בעמוד 337, במאמר תורה ותפילה, בפסקה 183. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, kam.co.il, שם תוכלו גם למצוא את הספר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור, תשאלנה כאן. זוהר לעם, כרך א', הקדמת ספר הזוהר, מאמר תורה ותפילה, עמוד 337, פסקה 183. ובבוקר, כשהוא קם ממיטתו, הוא צריך לברך לאדונו, ולהיכנס לביתו, ולהשתהוות לפני החלו ביראה גדולה. ואחר כך, יתפלל תפילתו, ויקח עצה מהאבות הקדושים. כמו שכתוב, ואני ברוב הסדיך אבוא ביתך, אשתהווה אל היכל קודשך ביראתך. פירוש, ואני ברוב הסדיך, הוא לברך לאדונו על החסד שעשה עמו. אבוא ביתך, הוא להיכנס לביתו. אשתהווה אל היכל קודשך, הוא להשתהוות לפני היכלו. ביראתך, הוא ביראה גדולה, ואחר כך יתפלל תפילתו. על כן נאמר שיקח עצה מהאבות הקדושים, כי התפילה שאנו מתפללים היא תיקון השכינה הקדושה, להמשיך לשפר, למלאה מכל חסרונותיה. כי על כן כל הבקשות הן בלשון רבים, כמו וחוננו מאיתך דעה, השיבנו אבינו לתורתך. כי התפילה היא בעד כלל ישראל, שכל שיש בשכינה הקדושה, יש בכלל ישראל. והחסר בה, חסר בכלל ישראל. ונמצא, כשאנו מתפללים בעד כלל ישראל, אנו מתפללים לצורך השכינה הקדושה. כי היינו הך. ונמצא שקודם התפילה אנו צריכים להסתכל בהסרונות שבשכינה, כדי שנדע מה שצריך לתקן בה ולמלאה. אמנם, כל הדורות של כלל ישראל כלולים בשכינה הקדושה, ואלו התיקונים שקיבלה מהדורות שקדמו לנו, אין אנו צריכים עוד לתקן בה, אלא שאנו צריכים להשלים עליהם, לתקן מה שנשאר חסר בה אחר תיקונם. והנה האבות הקדושים הם הכולל של כלל ישראל, כי הם ג' השורשים של כל 60 ריבו נשמות ישראל, מכל דור ודור עד לגמר התיקון. וכל ההמשכות וההשפעות שכלל ישראל ממשיכים ומקבלים בכל הדורות, מקובלים תחילה אל האבות הקדושים. ומהם מגיע השפע אל כלל ישראל, שבאותו הדור שהמשיכו השפע. כי כן הסדר הרוחני, ששום ענף אינו יכול לקבל כלום אלא רק דרך שורשו. ועיקר ההערה נשאר בשורש, ורק חלק ממנו נמשך לענף. ולפיכך נמצא שכל התיקונים שכבר נתקנו בשכינה הקדושה, הם עומדים וקיימים בנשמות אבותינו הקדושים. ולכן האדם אינו צריך להיכנס לבית הכנסת, אלא אם התייעץ מתחילה באברהם, יצחק ויעקב. כי כל תפילתנו היא רק להשלים מה שחסר עוד בשכינה, אחר התיקונים שכבר נעשו בה עד עתה. לכן צריכים מקודם לדעת ולהמשיך בשכינה הקדושה את כל התיקונים שכבר תיקנו בה, ואז נדע מה שצריך עוד להוסיף עליהם. על כן, אין לאדם להיכנס לבית הכנסת מטרם ששאל עצה באבות הקדושים. כי צריכים להתייעץ באבות הקדושים, לדעת מה שצריך עוד לתקן. וזה ייתכן רק אחר המשכתנו בשכינה הקדושה. כל מה שהאבות הקדושים כבר תקנו בה. ואז נראה מה שעוד חסר בה. כי הם תקנו התפילה שהיא השכינה הקדושה. שתיקון אברהם נקרא שחרית. תיקון של יצחק מנחה. ותיקון של יעקב ערבית. וכיוון שכן, אנו צריכים מקודם להמשיך כל שיעור התיקון שכבר תקנו הם בתפילה. ואז נדע מה שיש עוד להתפלל ולתקן מה שהסר בה.
ברור. נו.
יש לי שתי שאלות. א', איך אני צריך להתייחס למה שקראנו עכשיו? האם יש פה אורה או שיש משהו פנימי שאני צריך פשוט רק להתייחס?
מה שאתה חושב. יש כאן הכל. למה הבעיה? קודם כל יש כאן כוח, שאתה אפילו שלא יודע כלום, יכול בהכנעה לקבל אותו. להתחיל כבר להתקן על ידו. ממך לא דורשים כאן כלום חוץ מהכנעה. להיות מוכן לקבל השפעה. זה דבר אחד. דבר שני, יש לך קבוצה. אתה יכול לעבוד עם הקבוצה, במידה שאתה נמצא איתם בחיבור, על ידי הכנעה, על ידי ויתור, על ידי זה שאתה מכניע את עצמך, כן, כלפיהם, במידה שאתה מתקשר אליהם, מבטל את העני שלך, אתה קונה את הרצון הכללי של הקבוצה. זה לא חשוב באיזה מצב הם נמצאים בעצמם. חשוב איך שאתה עושה. ואז, כמו רבי יוסי בן קיסמא, ואז אתה מתחיל לקבל העירה מלמעלה כבר, ממאור מחזיר למוטף, בצורה אחרת. זאת אומרת, שזה כבר יותר מכוון לביטול שלך כלפיהם. זאת אומרת, אתה נתת כבר כלים מסוימים של ביטול, ויתור וכו', כקשר, ואז האור המקיף כבר על הכלים האלה מאיר בצורה מיוחדת. לא שהוא מאיר, אלא אתה כבר מקבל השפעה שלו שהוא מקיף, הוא עיגול, כן? ואתה מתחיל לקבל אותו בצורה יותר מכוונת. נו, ואחר כך אתה כבר מתחיל איתם יחד להתעורר מתוך, ממה שאתה קראת. אין? מה קורה עם הטקסט? איפה כאן אנחנו? מה אנחנו צריכים לעשות? נגיד, שכינה הקדושה זה קבוצה שלנו. אין? בית הכנסת זה גם כן קבוצה. מקום התפילה, איפה שבורא נכנס, עוד נמצא. אם אנחנו מארגנים אותו נכון, הוא נמצא שם. אז אנחנו צריכים כבר לעבוד בצורה כזאת שנכללים זה בזה עד כדי כך שבונים תנאים לגילוי הבורא. הכל נמצא לפניך. כן?
אנחנו עברנו בשיעור הראשון איזשהו בירור שהשאיר לנו מקום לבדוק.
גם עכשיו שאנחנו התחלנו זוהר, תראה מה שהוא כותב. בבוקר, כשהוא קם ממיטתו, נו, בדיוק כמו שדיברנו קודם, בשיעור הקודם, נו, אז מה?
אני עכשיו רוצה לנצל את ההזדמנות, אני רואה את זה כהזדמנות פה, שיכול להיות שאני יכול לעשות יחד עם החברים, ברור, שהוא מכוון, אני בתלם, לא רוצה לפספס את זה.
קדימה? נו, אלה מה?
אני מרגיש שזה כאילו אני צריך לעשות עם הקבוצה איזשהו סוג של סדנה פנימית, כאילו להכניס את כולנו ביחד לאיזשהו ברור, על העניין הזה, כמו שאתה אמרת, ואז התקבלו תשובות. סוף כל סוף יהיה איזושהי הדבעה עליי, ועל כל הקבוצה, שתכוון אותנו נכון, ותיתן לנו את הכוח להתעלות מעל האגו שלנו.
אם אתה יושב בשקט, אבל כל הזמן בוער בפנים, ורוצה לעורר אותם בכוחות הפנימיים שלך, זה מספיק. אפילו בלי מילים. אתה יכול להוסיף לזה איזה מילים, אבל באמת, גם זה מספיק. כן.
השתדלתי ככה מתחילת השיעור, וגם כשנכנסנו לזוהר, דווקא להיצמד לכוונה של הדברים שאמרת בהכנה. איך אנחנו צריכים להתארגן למעמד של קבלת התורה.
No, no.
ואיך שהתחלנו את הזוהר, הטקסט הזה פתאום, השכל מיד התחיל לעבוד, כאילו הוא נשמע לי כאילו טקסט, כמה שניסיתי להתנתק מהשכל, לא ממש הצלחתי.
אני לא מבין מה השכל כאן יכול להבין, מה שהוא כותב.
ברור לי שזה לא נכון, לכן אני עכשיו שואל.
לא, אבל אני לא מבין את השכל שלך. איך הוא תופס מה? אבות הקדושים, ענף, אה? נו, בית הכנסת יכול להיות, אני לא יודע מה יש להם בית הכנסת.
בדיוק, אלא, כמו שאמרנו, שאדם מתעורר בבוקר, וזה גם על זה דיברנו קודם. נו. ואז אני מוצא שכאילו הטקסט הזה בא ואומר, שלפני שאני בכלל בהשגה, אני לא יכול להיות בתפילה. כל הזמן אני בתפילה, קודם תפילה. זאת אומרת, אני צריך קודם כל להכיר את השורשים, את התיקונים, וכן הלאה וכן הלאה.
אתה מבין את זה ככה שיהיה כך.
איך צריך להתייחס לנושא הזה?
איך שאתה מתייחס. אני אומר ברצינות, אני לא הולך עם כל אחד ובודק מה קורה לו. אדם, זה העבודה הפנימית של האדם. כן.
ההמשך של התפילה הוא, ואני תפילתי לך השם, עת רצון. מהו עת רצון?
עכשיו יש לך עת רצון? אם אתה מרגיש שיש לך רצון, שבא איזה כוח מלמעלה ונתן לך התעוררות, אז זה עת רצון, ובאמת עת רצון זה כל הזמן מתי שאתה יכול לארגן לעצמך את התגובה, זה עת רצון. מלמעלה אין שום עיכובים.
העת רצון זה שלי או של הבורא?
לא, מהבורא אין עת ולא עת, הכל רצון תמיד, תמידי. אין לו, זה כך אנחנו מדברים בלשון בני אדם, שכאילו מתעורר, אין, אבל זה הכל כלפי האדם בלבד. איך שאדם מגלה את הבקילים שלו. כן.
אנחנו יכולים לקרוא זוהר בכלל בלי הפסקות, בלי פלפולים, או שאנחנו חייבים את הכיוונונים?
אז אתה בזמן הזה שאנחנו מתפלפלים סתום את עיניים, אוזניים וזהו, נו, מה לעשות?
כי חבל להפסיק את ה... בוא נגיד הרפתקה.
אז יש כאלו אנשים ויש כאלו אנשים. זה... אני לא חושב שסתם לקרוא זוהר בלי קצת להרגיש אחיזה בו, זה מועיל.
אנחנו עושים כהכנות ארוכות לפני זה.
ישנם כאלה קבוצות, אנשים שמתאספים וקוראים זוהר. הם קוראים זוהר גם בלי פירוש הסולם. אתה קורא זוהר מקולקל. כי אין כאן ממש אותו זוהר, מה שכתוב בספר הזוהר. יש כאן זוהר עם פירוש הסולם, ואחרי פירוש הסולם שעשינו בו תיקונים, פתחנו כל הארמית לעברית, ובכלל כל החלופי גרסאות, בקיצור זה, אז בשביל מה? אתה צריך לפתוח זוהר, אוריגינל, יש לך סך הכל שני כרכים נגיד, או שלוש, או כרך אחד, סך הכל כל הזוהר מה שהגיע אלינו, מלפני 2000 שנה, ותקרא מה שכתוב שם, פשוט ככה, מהתחלה עד הסוף. זה נהוג מאוד לקרוא ככה בעם, בתור סגולה. מה יש להם מזה?
לא, אני מתכוון אצלנו, בזמן השיעור, לא בצחוק.
אז אני אומר לך, לא בצחוק גם כן.
ירוק אני פותח לפעמים, ספר ירוק, זוהר.
אני לא יודע מה זה ירוק.
ברוסית, שלך.
בסדר. גם שם זה הכל מקולקל. אני כתבתי זה, ולא רבי שמעון. כן.
רמי פלורידה שואל, איך אנחנו מפתחים את הרצון ליהנות מההפרעות ולתפוס את כולן שבאות מהבורא לטובת ההתפתחות שלנו.
אין עוד מלבדו. אני לא יכול, פשוט לדרוש ממאור המחזיר למוטף, מאור המקיף, שייתן לי הרגשה שאני כל הזמן נמצא בטיפול, ושאין בעולמי, זאת אומרת בהרגשה שלי, בשכת שלי, אין שום דבר חוץ ממה שבא מהבורא, ובורא מסדר לי את העולם כעטיפה, וכל החיים האלו, וכל מה שקורה זה הכל סך, הכל תיאטרון, שלשפיע, לשפיע, לשפיע עליי, שאני דרך התיאטרון הזה אתייחס אליו דווקא, כי המקור היחידי שכל מה שיש בינינו. ועד אז אני צריך להשתדל להתקשר עם כל העולם, עם כל ההפרעות וכל ודווקא אולי, ולהביא את ההפרעות האלו למצב שזה לא הפרעות, אלא דווקא על ידם אני אוחז בבורא. כי בלעדיו לא הייתי אף פעם יכול לגלות אותו, לחוש אותו, איך להגיד, כן? לתפוס אותו, לחוז בו. אלה דווקא הפרעות האלה דרכם אני, יש לי קשר. אחרת לא היה. כל החושים שלנו גם כן הם נועים כך, עם הטוב, עם משהו שדוחה ומקבל. זה כל הסנסורים כך בנויים. כן? ואותו דבר כאן, כלפי הבורא, יש לי כל העולם. הרגשה שלי והרגשת העולם, הכל הכל, חוץ מנקודה פנימית, כל היתר זה סך הכל, איך להגיד, מנגנון שדרכו אני מתקשר לבורא, שאחרת אני לא יכול לגלות אותו. אני מגלה אותו רק כשהוא מתלבש בתוך המנגנון הזה שסביבי, ואז אני נמצא באמצע המנגנון הזה, במרכז שלו, ויכול דרך השפעת המנגנון עליי להבין את הבורא. אני לא יכול אחרת להבין אותו. איך אני, באור אין לי שום אחיזה. כמו בחשמל, אומר בעל הסולם, כן? רק שזה מתלבש באיזה מכונה, במשהו. זה נקרא ממעשיך, יקרנוך. לכן אני מקבל את כל העולם וכל מה שאני מרגיש וכל זה כל היחס של הבורא אליי. איך אני לא עוזב את זה ושוכח, זה צריכים תרגילים, זה הרגל, החברה צריכה לחשוב על זה כל הזמן, ואז לכל אחד ואחד זה יהיה קל יותר, זה השפעת הסביבה על האדם, אפילו שלא מדברים על זה. אבל בעצם אני, כל העולם, ובכלל כל העולמות זה כבר יבואו, כן? והאור אינסוף, שלושת המרכיבים. ואז העולם, אם אני מקבל אותו כולו, אם אני מקבל אותו כולו המקשר אותי עם הבורא, המברר את האור, שאחרת אני לא יודע. דווקא כל מה שישנו בעולם זה כדי לברר לי כל מיני תכונות של האור, שאחר כך כל התכונות האלה, הבדידות, כן, הן הופכות להיות לאור אינסוף. ככה אני צריך כל הזמן להרגיש. אחרת, איפה אני חי? בבימיות הזאת? כן?
זה כבר שאלה ממני, אבל זה נשמע חתיכת אגו טריפ. כל העולם קיים רק בשבילי.
האדם חייב להגיד, בשבילי קיים העולם. בשבילי נברא העולם. עוד יותר.
ואז האגו מתנפח לממדים.
זה תלוי איך אתה משתמש בתנאי הזה שבשבילי נברא העולם. חביבי, אם אתה מקבל את כל העולם שאתה צריך דרכו להגיע לדרגת השפעה ואהבה כבורא, אז תקבל את העולם. בבקשה, אתה בזה לא מפריע לאחרים. כל אחד מנקודת הנשמה שלו, מיסוד של הנשמה שלו, ובכל זאת הוא פועל רק בעזרת האחרים, לא להפרעה. טוב. נו.
אפשר אפשר רגע לשאול, לעניין המושגים, פתחנו בהתחלה כאן בזוהר, ובבוקר כשהוא קם ממיטתו, הוא צריך לברך לאדונו. לא יודע, הרגיש לי פתאום שבעצם זה כל רגע כשאנחנו מנותקים ממצב מיטה, כאילו המושגים הגשמיים האלה הם בעצם מקשרים אותנו למצב שאנחנו מנותקים מהרוחניות, לעבור ממצב מיטה למצב לעבודה מול הבורא.
אנחנו צריכים לסדר את החיים שלנו כך שאין להפסקה, שאין להפסקה בקשר עם הבורא. אני הולך לישון, ובתוך שינה, מתוך שינה שאני מתעורר קצת לחצי שינה או בכלל מתעורר, אני כל הזמן מרגיש את עצמי שאני נמצא כך על הגלים של הקשר שלי עם עם המציאות הזאת הרוחנית. כמו שאתה, שנגיד, ראית לפני שינה איזה סיאל, כן? ואז אתה בזמן השינה, כנראה שנמצא כולך בהתרגשות. אז תעשה במקום הסיריאל זוהר או משהו. אתה לא צריך לקום בבוקר בצורה ממש כמו מנותק לגמרי. ואם זה קורה, אז זה גם כן טוב. סימן שבאמת אתה, הבורא יותר חזק ממך, אתה רצית לא להיות מנותק מהרוחניות, והוא ניתק אותך מהרוחניות, סימן של דרגה חדשה. ככה. הוא ניצח. גרשון, כן.
אתה מדבר שלא יהיה לנו הפסקה בקשר עם הבורא. וגם אתה אומר כל מיני משפטים כמו צריך להרגיש את זה שכל העולם כאילו נברא בשבילי. אני מאוד רוצה שלא יהיה לי הפסקה בקשר עם הבורא, אני כל הזמן גם רוצה להרגיש את זה. אני רוצה לדבר על הפער, מה שאולי אלי התחיל מקודם, בין מה שאני מרגיש לבין הלוגיקה שדיברת. מאוד ברור לי שכל מה שקורה לי מגיע מלמעלה בראש. אבל כשזה קורה, אז אני בתוך ביצה, זה שיש לי את הנקודה הזאת, את החלל הקטן במוח, שאני מנסה כאילו לצאת ולראות מה הוא רוצה, איך אני נדבק בחברים, זה יפה מאוד, אבל אין בזה כוח לעומת כוח המשיכה שמושך אותך חזרה לקרקע. והדבר הזה כאילו נראה נצחי. זאת אומרת,
זה לא נצחי, אל תדאג. אבל שוויתי השם לנגדי תמיד, זה חובה.
אז מה זה צריך להרגיש את זה? אני רוצה להרגיש את זה, אבל
יבוא, נמשיך.
184. אדם אינו צריך להיכנס לבית הכנסת, אלא אם התייעץ מתחילה באברהם, ביצחק וביעקב, וקיבל רשות. משום שהם תקנו התפילה לפני הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, ואני ברוב חסדך אבוא ואתך. זהו אברהם, שהוא חסד. אשתהווה אליך אל קודשך. זהו יצחק, שמצידו נקראת המלכות היכל. ביראתך, זהו יעקב, תפארת הנקרא נורא. וצריך להיכלל בהם תחילה, ואחר כך ייכנס לבית הכנסת ויתפלל תפילתו. אז כתוב, ויאמר לי, עבדי אתה, ישראל, אשר בך אתפאר. הוא מבאר כאן ג' תיקונים כוללים שנעשו בשכינה הקדושה על ידי האבות. אשר אברהם תיקן אותה בבחינת בית, שפירושו דירת קבע. באופן שהאדם יוכל להידבק בה בתמידות כמו שהוא בביתו בתמידות. ויצחק הוסיף תיקון ותיקן אותה בבחינת היכל הקודש, שפירושו שהמלך שוכן בה בקביעות, כי המלך נמצא תמיד בהיכלו. ויעקב הוסיף תיקון, ותיקן אותה בבחינת יראה, שהוא עניין שער לדירה, הפתח, הן לבחינת בית שבשכינה הקדושה, והן לבחינת היכל הקודש שבה. כמו שכתוב, מה נורא המקום הזה, וזה שער השמיים. ואחר שהאדם נכלל כבר בגימל התיקונים ההם של האבות בשלמות, אז אפשר לו לדעת כל השיעור שכבר נתקן בשכינה הקדושה. ואז ייכנס לבית הכנסת ויתפלל תפילתו לתקן בשכינה מה שעוד חסר בה. ובאור הדברים, כי אברהם הוא שורש החסד שבנשמות ישראל, כי הוא תיקן השכינה הקדושה לבחינת בית קיבול לאור החסד, וקיבלה חסדים בעד כל נשמות ישראל בכל מילואן. ואם היה נשאר כן, היו כל ישראל דבקים בהשם דבקות תמידית, והשכינה הקדושה הייתה בית מלכות המלא כל טוב ועונג, ולא היה שום איש רוצה להיפרד ממנה אפילו לרגע. אמנם כל תיקונו של אברהם היה שעשה בית קיבול שלם לבלי שום אפשרות של פגם לאור החסדים, שהעלה את השכינה הקדושה להשפעה ונחת רוח ליוצרנו, ולא לקבל להנאת עצמנו כלום. כי זהו המידה ובית הקיבול של אור החסד. כמו שלומדים, האומר שלי שלך ושלך שלך, חסיד, שאינו דורש להנאת עצמו אף משהו.
אנחנו לא מספיק מחוברים בינינו. אנחנו לא מכוונים יחד כדי לדרוש יחד המאור המחזיר למוטף. ואז הוא לא עובד, לא פועל. ובקריאת הזוהר אנחנו דיברנו על זה, שזה ממש אחרת, זה קריאה ללא תוצאות. איפה חיבור בינינו? איפה תמיכה הדדית? איפה להרגיש כולם כאחד? איפה באחד הזה לגלות את המאור המחזיר למוטף? להרגיש תוצאה ממנו, שאנחנו הופכים להיות לכלי, ובכלי הזה מרגישים דחף להשפעה. זה הכל חסר. בבקשה, תעשו מאמץ.
וכיוון שכל הצמצומים וכל אחיזת הסתרא אחרא הוא רק בקבלה לעצמו, נמצא שהסיר בזה כל חלאת הקליפות והסתרא אחרא לגמרי, ונתקנה השכינה בתכלית הטהורה. אמנם עוד לא הייתה נגמרת בזה מחשבת הבריאה, כי מחשבת הבריאה הייתה בעיקר להנות לנבראיו, אשר מידת ההנאה תלויה ושקולה רק בשיעור החשק לקבל, שלפי גדלות החשק לקבל, כן מידת התענוג מהקבלה. ועל כן, אחר שכבר נתקנה השכינה, רק בכלי של השפעה, בלי קבלה לעצמו כלום, שהוא עניין הסתלקות מלקבל מהשם, ורק להשפיע אליו לבד, ואם כן, לא הגיע עוד מזה שום תיקון למחשבת הבריאה השורשית, שאינה באה אלא רק בגדלות החשק לקבל. נעבור לחלק הבא של השיעור.